ספר מלכים, פרק חלק ב', פרק ה'. אנחנו סיימנו לראות את המפגש בין נאמן, שמייצג את האדם גאה, אדם בעל העוצמה שנשבע בידי העוצמה שלו, את המפגש המהפכני שלו עם אישיות בדיוק הפוכה, שמסתמנת גם גישת חיים אחרת. הנביא אלישע, שהמייצג הקדמי שלו זה הנערה הקטנה. ההכרה שדבר שנראה קטן חיצונית וכמותית יכול להיות מלא עוצמה פנימית, והפוך, דבר שנראה מאוד חזק חיצונית ומבפנים הוא ריק. בכלל, ההגדרה היסודית של גאווה בכמה מקומות בספרות המוסר היא מציאות שבה חומות חיצוניות מאוד מרשימות, ככל שהן יותר גבוהות וחזקות, הן מחביאות וקום נפשי יותר עמוק. הרעש כלפי חוץ בא לגונן על חסר פנימי עמוק. לכן הרבה פעמים, כמו שאפשר לראות את זה בהרבה פסקאות, האדם הגאה שהוא כלפי חוץ נראה מאוד מלא, מפוצץ בביטחון עצמי, באמת הוא הכי פחות בטוח בעצמו. וכל התדמית המרשימה שהוא אמור לבנות לעצמו ולתחזק אותה כל הזמן, היא מחביאה את הוואקום שנמצא מאחורה. טוב, ירדנו בזה הרבה לפרטים, לא נחזור כאן. רגע לפני שהפרשייה הזאת מסתיימת, המקרא מפגיש אותנו עם עוד דמות, שכפי שלמדנו כבר בפרק הקודם, היא סוכנת, מייצגת של עמדה נוספת, אחרת, ואני מתכוון לדמותו של גיחזי. נאמן נפרד מאלישע, שסרב בכל תוקף לקחת ממנו כסף. ויאמר לו, הולך לשלום, וילך מאיתו כברת ארץ. ויאמר גיחזי, נער אלישע איש האלוהים. זה הגדרה שלו. נבחן אותה בהמשך. הנה חסך אדוני את נעמן הארמי הזה, מקחת מידו את אשר הביא. חי השם כי המרצתי אחריו ולקחתי מאיתו מאומה. וירדוף גיחזי אחרי נעמן, ויראה נעמן רץ אחריו, ויפול מעל המרכבה לקראתו, ויאמר השלום, ויאמר שלום, אדוני שלחני לאמור, הנה עתה זה באו אליי שני נערים מהר אפרים מבני הנביאים, ננה להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. ויאמר נעמן, הועל כך כיכריים, ויפרוץ בו. שימו לב שזה משחק אותיות עם ויפצר בו שלמעלה, ויפרוץ בו, ויעצור כיכריים כסף בשני חריטים ושתי חליפות בגדים, וייתן אל שני נעריו ויסעו לפניו. יש לו גם נערים, הוא נער אלישע איש האלוהים, ויש לו שני נערים ויסעו לפניו. ויבוא אל האופל ויקח מידם ויפקוד בבית, וישלח את האנשים. מי זה האנשים האלה?
אותם הנערים של...
אז למה קוראים להם פה אנשים? באפשר שפסוק, ושלח את האנשים וילכו, והוא בא ויעמוד אל אדוניו. ויאמר עליו אלישע, מאין גיחזי? ויאמר, לא הלך עבדך אנה ואנה, אנה ואנה.
שום מקום? אני פה כל הזמן, ועוד ערב.
ויאמר אליו, לא ליבי הלך? כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך, העת לקחת הכסף ולקחת בגדים וזיתים וחמים וצאן בקר ועבדים ושפחות, סימן שאלה סימן קריאה, וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשלג. אומרים חז"ל זין ג' וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער, אלו גיחזי ושלושת בניו. אני קורא, ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו, ואנחנו עסוקים במצור חריף שמתרחש סביב שומרון. פסוק כ' ד' שבפרק הקודם, ויחריכן ויקבוץ בן הדד מלך הרם את כל מחנהו ויעל ויצור על שומרון. כבר אמרנו שבכל הזמן הזה מתרחש מאבק איתנים בין ממלכת הרם לבין ממלכת ישראל. ממלכת ישראל בזמן אחאב, אחת הממלכות החזקות ביותר, בזמן יורם בנו היא הולכת ויורדת. הארמים נמצאים כל הזמן במאבק טריטוריאלי ואזורי עם ממלכת ישראל. ויחרי כן ויקבוץ בן אדם ונחם את כל מחנהו ויעל ויצור על שומרון. נכנסים ארם סוריה, נכנסים, חוצים את הירדן איפשהו באזור החלק הצפוני של הבקעה, בסדר? חודרים אל תוך השומרון פנימה, מגיעים לסבסטיה, לא מסובך, בסדר? שומרון, מאופסים על האזורים, אוקיי? הריבל, הגריזים, שכם, צפון, המערבה, זה האזור. לא בעיה להיכנס, נכנסים דרך הג'יפטליק, עולים מהבקעה, צריכים טרמפים שם, מעיינות בעידן, תרצה, זה האזור, ואופ, אתה בתוך השומרון, וקדימה. ויעל ויצור על שומרון, והיא רעב גדול בשומרון, והנה צרים עליה, עדיוס ראש חמור ב-80 כסף, ורוב הקו דביונים, צועה ב-5 כסף. טוב. וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. חז"ל אומרים, אלו גיחזי ושלושת בניו. כי המצורעים יושבים מחוץ למחנה. ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? אם אמרנו נבוא העיר, נדפוק לאנשים, יגידו, אז מה אנחנו מצורעים? תכניסו אותנו. והרעב בעיר ומתנו שם. ואם ישבנו פה, גם פה נמות. ואתה לכו ונפנה על מחנה הרעב. אם יחיונו יחיה, ואם ימיתונו נמות. מה שלנו להפסיד? ומתנו. ויקומו בנשף, נשף?
לילה.
לילה. ויקומו בנפש לבוא אל מחנה הרם, ויבואו עד קצה מחנה הרם, והנה אין שם איש. ואדוני ישמיע את מחנה הרם, למה אין שם איש? כי אדוני ישמיע את מחנה הרם, כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול, ויאמרו איש אל אחי ונסחר עלינו מלך ישראל את מלכי החיתים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. ויקומו וינוסו בנשף ויעזבו את אהוליהם. ואת סוסיהם, את חמוריהם, המחנה כאשר היא, as it is, כמו שאומרים היום, וינוסו על נפשם. ויבואו המצורעים האלה, הארמי הזה, עד קצה המחנה, ויבואו אל אוהל אחד, ויאכלו וישתו, וישאו משם כסף וזהב ובגדים, מעניין, וילכו ויתמינו, וישובו ויבואו אל אוהל אחר, וישאו משם, וילכו ויתמינו. בדיוק כמו גיחזי. מה זה בדיוק כמו גיחזי? זה גיחזי.
כן, למה זה כזה דומה?
למה זה דומה? מה הם לוקחים? כסף וזהב ובגדים. מה הוא ביקש מזה? תנה להם כיכר כסף ושתי לחם ושתי חליפות בגדים.
והוא לא מרמה פה אף אחד, הוא סתם...
נכון? אז בואו נקרא את ההמשך. סתם מתנקנק. כולם מתים שם מרעב, והוא מקדם את האינטרסים האישיים שלו. והלכו והתמינו, וישוב ויבואו אל אוהל אחר, וישאו משם והלכו והתמינו. אז שימו לב לפסוק ת' ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים. פסיק. על פי הטעמים. היום הזה יום בשורהו. ואנחנו מחשים וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו עוון, ואתה לכו ונבוא ונגיד אל בית המלך. אז הם הולכים, אומרים, ואנשים יוצאים ועושים פטרול וזה, מגלים, הלאה, כל הכבוד, טה-טה-טה-טה-טה. וגם השליש מת על הדרך, נביא סוגר איתו חשבון, כידוע, כי לא כדאי להתעסק עם הרבנים, כי מי יודע מה יצא לך. ואנחנו מעוניינים בעיקר בחלק הזה, כי על פי מה שחזל מלמדי אותנו, שזה גיחזי, שלושת בניו, כלומר, זה לא רק היה בעיה, איזה בעיה אישית של גיחזי, זה היה תרבות חיים. זה האופן שבו הוא גם חינך את הילדים שלו, גידל את המשפחה שלו. אז צריך לצרף את החלק הזה, כי הוא עוזר לנו להבין מה הסיפור של הגיחזי הזה.
אבל לבדתי למה הם באו לקחת שאלה וזה, הם חולים, מה זה?
רעבים, מה? אין להם מה לאכול.
שאלה?
קודם כל פשט. אוכל, כתוב. יופי, ויבואו אל אוכל, תסתכל על הסדר. ויבואו אל אוהל אחד, ויוכלו וישתו. גמרו לאכול ולשתות, עכשיו השאלה שלך נכנסת טוב, ויסו משם כסף וזהב ובגדים, והלכו והתמינו. מה אתה מצורת? מה יש לך לעשות עם כל הכסף הזה? זה לא נשלט בכלל. זה לא נשלט, זה מדיניות החיים של הבן אדם. כולם מתים בפנים, כולם עוד רגע שם קונים ראש חמור ב-80 כסף, התגובה האינסטינקטיבית שהיא השיקוף של מדיניות החיים של הבן אדם, זה הוא קודם כל אוסף את הכסף, מכניס לכיס. אחד, אין לך מה לעשות עם זה שאתה יושב תקוע שם בפתח השער, ושתיים, אתה לא רואה מה קורה מסביב? אתה לא רואה מה קורה מסביב? אתה לא רואה כולם מתים? אתה דוחף לכיסים שלך? הוא רואה, אבל רק בסיבוב שני. לוקח עוד פעם מהכסף, בלי לאכול ולשתות, נכון? פעם ראשונה אוכל ושותה, לוקח הכסף. פעם שנייה, רק לוקח כסף. פעם שלישית, נופל לו הסימון. צריך לנתח את זה, כי זה תהליך. זה תהליך נפשי. התגובה הראשונה, וזו התשובה לשאלה שלך, השם? יהודה. זו השאלה של יהודה. התגובה הראשונה, היא משקפת את מדיניות החיים היסודית של גיחזי. לאכול ולשתות, כל אחד היה אוכל ושותה, בוא נח, כבר שבועיים, אנחנו לא, אין מה לזה. תראו שאפילו הערמים לא עשו להם כלום. נכון? מה הם עושים פתח השאר? הרי פתח השאר זה המקום שצרים על העיר. איך הרמים עוד לא תלו אותם עם הרגליים למטה ותעללו בהם לעיני כל ישראל? כי אף אחד לא מתעסק עם צהריים, מה אתם שוגעים? מכירים את נעמן, מה זה? הדבר ראשון הוא אוכל ושותה, כמו כולם. אבל התגובה האינסטינקטיבית הראשונה שהיא משקפת את מדיניות החיים שלו, זה הכסף, אז אב הבגדים הולך ותומן. זה ממשיך גם הסיבוב השני, שהוא כבר לא צריך לבוא ולאכול. עוד פעם, לוקח, אוכל, לוקח ומתמין. רק אז פתאום נופל האסימון, ועל האסימון הזה נדבר עוד רגע, כי הוא רמוז כבר בדברי אלישה. בסדר? אז בואו נחזור עכשיו לפרשה, ונתח את הסיבוב הראשון של גיחזי, ונראה לאן זה הולך. חזרה. ואומר גיחזי, נער איש, אליש, נער אלישה, איש האלוהים. הנה חסך אדוני את נעמן הארמי הזה. למה הוא נזקק לביטוי הארמי הזה? ומה הוא מצדיק את עצמו? אחד, תשימו לב למרכיבים האלה, כי הם בונים את מה אומר גיחזי לעצמו, אבל הם בונים את כל עולם השקר שמרכיב את העשייה הזאת של גיחזי. שימו לב על הפסוק הבא, מקחת מידו את אשר הביא. עושה לו טובה. מה, הוא תרח, הביא, רוצה לכבד את הנביא. והוא ככה זורק איתו, זורק לו את זה בפנים. כן. חי השם. כי המרצתי אחריו ולקחתי את מיתו מאומה. לא בשבילי, גיחזי אומר. מסכן. הביא, הוא כל כך רוצה לתת. הוא כל כך רוצה לכבד. מה, לא נעזור לו? לא נעשה לו טובה? בכלל גם מה הוא יגיד? יחזור לארם, יגידו, בוא נה, הדתיים האלה, הרבנים האלה. הטיפוס הגיחזי הוא עושה רציונליזציה ומוצא הנמקות מוסריות כדי להסביר למה הדבר החמור כל כך שהוא עושה הוא נכון ואמיתי. קודם כל הוא ערמי, סתם ערבי, הרבוש, מצווה לעשות לו את זה. רגע, אבל זה בסדר מה שאתה עושה? עזוב אותך, מי הוא? זה בסדר מבחינה מוסרית מה שאתה עושה? אז מה אתה נתפל אליו? זה בסדר מה שאתה עושה מבחינה מוסרית? בדקת את זה אובייקטיבית, לא קשור ממושא המעשה שלך. אבל מה שאתה עושה, זה בסדר? בסדר, עצרת פה מבוקש רוצח עם דם על הידיים. מה זה קשור? מה שאתה משחית עכשיו את הוילונות, זה, 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 זה אובייקטיבית, זה נכון, זה אמיתי. זה עושה משהו, אז מה אתה עושה את זה? מה זה קשור לזה שעכשיו זה, זה ערפת? שיהיה. מה זה קשור בכלל? בסדר?
הרב. כן. לפני מי אומר את זה?
לעצמו.
אתה מדבר אל עצמו?
בטח. מה פתאום? המקרא הוא מכניס לך לראש שלו. מה הוא אומר לעצמו? בטח.
אבל היום זה לא...
למי?
אחרי שמישה אומר לא לך שלום ולך
מיתו
כמעט, אחרי
שנה
אמרנו לך, אז הוא כאילו...
אומר לאלישה?
כן, אחרי שהוא
יצא מהחדר. אז אלישה לא היה צריך את כל זה, לא היה צריך להגיד לו סכל את פסוק חבב. לא ליבי הלך. הנביא יודע... בלי כלום, ותראה, הוא לא היה אומר לו, לא הלך עבדך ענה וענה, לא עשיתי כלום. הנביא הוא יורד לתוך חדרי לבבו של נערו, שזה עוד שאלה, מה מסתובב שם על יד הנביא, הטיפוס הזה? תכף נראה את זה. הבסדר, היסוד הראשון שפוגשים בדמותו של גחזי, זה שהוא לא עושה את המעשה, ואומר, אתה מתחיל לגזור קופונים על הנביא. הוא בונה הנמקות רציונליות, הוא עוטף את המעשה החמור שלו בתואנות ובהסברים מוסריים. אחת שקשורה לביזויו של נאמן, ושתיים, בהפוך על הפוך, היא סותרת אותה לגמרי. לא חרם עד שהוא יתאמץ, מה לא נעזור לו? הנה חסך אדוני, אתו מקחת מידו את אשר הביא. חי השם עם כי אמרתי אחריו ולקחתי ממנו מאומה. וירדוף גחזי אחרי נאמן. וירא נאמן רץ אחריו, ויפול מעל המרכבה לקראתו, ויאמר השלום. שימו לב בנקודה מעניינת שלא נפתח אותה כאן, שבפרשייה הקודמת בפרק ד' שאחרי שאלישע מבטיח לשונמית ילד והיא יולדת והוא נפטר, מביאים אותו אלישע ואלישע מחיה אותו. ותלך ותבוא אל איש האלוהים דלת חפי אל הר הכרמל, ויקירות איש האלוהים אותה מנגד, ואומר לגחזי עיני השלומית הזה, אתה רוצנה לקראתה ואמור לה שלום, שלום לך, שלום לאישך, שלום לילד. ואת אומר שלום. פה זה הפוך, אותו גחזי משחק כאן, ונאמן הוא פונה אליו ואומר לו השלום. ויאמר שלום, אדוני שלחני לאמור, הנה אתה זה באו אליי שני נערים מאפרים וכולי וכולי. תשימו לב לתגובה, מאיפה בא השלום הזה אצל השונמית. ויקירות איש האלוהים אותה מנגד, ויאמר לגחזי נערו, הנה השולמית עליו, רוצנה לקראתה ואמור לה השלום לך, השלום לאישך, השלום לילד. לגחזי יונה ותאמר שלום, ותבוא איש האלוהים אל ההר ותחזיר רגליו. ואז היא אומרת לו, שאלתי בן מעט אדוני, לא אמרתי לא תשלה אותי. נו, למה לא אמרת את זה לגחזי? לגחזי אומרת שלום, נפנפת אותו, רוקפת אותו והולכת לנביא. למה? למה? כי לא רוצה, למה רוצה להגיע לבוס ישר? או שהיא מרגישה משהו אחר? בסדר? נחזור עם זה ואחרי זה נסביר גם שם. ויומר שלום, אדוני שלחני לאמור, הנה עתה זה באו אליי שני נערים מהר אפרים. גם הוא משתמש בלשון נערים, מבני הנביאים. ננה להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. ויאמר נעמן, למה כיכר? קח כיכריים ויפרוץ בו. מה ההבדל בין ויפצר לבין ויפרוץ? זה חילוף אותיות, סתם התבלבלו האותיות. איפה אתם מכירים ויפרוץ? פרץ. עוד שיר, ופר עשה, ופר עשה, נכון? מי שר את זה? שם שיעור בטניה, לא? זה שיר של חב"ד, אתם לא יודעים? ופרצת, ופרצת ימה בקדע צפון ובגנים. מה זה? ופרצת, לפרוץ את גבולות, התפשטות, הרחבה, תוספת חסרת גבולות, נכון? תקלו בי בראשית, דפדפו לספר בראשית, לא להתעצל, יאללה. פרשת ויצא, יופי. פרק למד. למד ממגימל. ויפרוץ האיש, שימו לב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, והיא לו צון רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. מוכר לכם המקצב הזה? ולקחת בגדים וזיתים וכרמים וצון ובקר ועבדים ושפחות, ויפרוץ בו. שינו כאן מ-ויפצר בו, כמו שהיה אצל הנביא, ל-ויפרוץ בו. כאילו, הכוונה ויפצר בו. אבל משום מה, הוא שינו את זה ל-ויפרוץ. כלומר, הוא יפציר בו לקחת הרבה. בסדר? לקחת, הפצרה שונתה להפרצה. אני רוצה לתת לך עוד, לתת לך הרבה. תת לך המון. ויפרוץ בו ויצור כקריים כסף בשני חריטים ושתי חליפות בגדים, ויתן שני על הערה וייסו לפניו. אבל עכשיו שיא השיאים. ויבוא אל האופל ויקח מידם ויפקוד בבית. עד עכשיו הם היו נערים, עכשיו וישלח את האנשים וילכו. והוא בא ויעמוד אל אדוניו. מה זה יעמוד אל אדוניו?
זה
צריך להיות ויבוא אל אדוניו. והוא בא, כתוב והוא בא, זה צריך להיות קודם והוא בא אל אדוניו. למה ויעבור והוא בא ויעמוד אל אדוניו? איפה זה כתוב? לא כתוב, אל תגיד. אל תמציא. תגידו לפי הפסוקים הקודמים. איזה עמידות ראינו עד עכשיו? עמידה הראשונה של נעמן הייתה בסמכותית, היוד, גאוותנית, ויעמוד פתח הבית לאלישה. נכון? העמידה השנייה של נעמן כבר הייתה אחרת. וישוב אל איש האלוהים הוא וכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו. זה עמידה של כניעה, של עבדות, של ענווה. אבל שימו לב איך גיחזי בא, והוא בא, גם אצל נעמן כתוב ויבוא ויעמוד אל אדוניו. הוא לא עומד לפניו, הוא עומד אל אדוניו. פעמיים, פעם אחת אין לו את העמדה, הוא לא עבד באמת, הוא לא קנוע באמת, הוא פרפר את הנביא, הוא עבד עליו. הוא גם לא עומד לפניו, הוא עומד, הוא בא אליו, הוא לידו. בסדר? הוא לא נער באמת של הנביא, הוא לא עומד אליו, הוא לא עומד לפניו בעמידה קנוע. הוא בא ויעמוד אל אדוניו. הוא כאילו עומד לפניו, הוא כאילו משרת שלו, אבל באמת הוא עומד אל אדוניו. בפנים, מה פתאום? לא רק שהוא לא עומד לפניו, הוא גם עובד עליו. או חושב שהוא עובד עליו. ויאמר אליו אלישע, מאין גיך הזה? מאיפה באת? כן. בסדר. נגמור לנתח אותו, ואז נראה. בוא ננתח אותו קודם כל. מי זה הבן אדם הזה? מה הוא? ואומר אליו אלישע, מאין גיך הזה? כמו שהוא מטמין את הכסף ומחביא אותו, ויאמר, לא הלך עבדך, אנה ואנה ואנה. מה התשובה הזאת אומרת? מה התשובה הזאת אומרת? קודם כל פשטות. לא עשיתי כלום. הכי פשוט, לא הלכתי לשום מקום. מאחורי זה מתחבא? לא עשיתי כלום. יותר עמוק מאחורי זה מתחבא?
מה אתה שואל אותי? אנה, מה...
לא. איך?
הרעיון שלך שלא לקחת את
לא הבדי.
לא זזתי מהקו מחשבה שלך, שלא לקחת...
לא הלך עבדך, אנה ואנה. אני כל זמן צמוד אליך, לא עשיתי כלום. אבל מה מסתתר מאחורי זה? מה מסתתר בתפיסה של גחזי מאחורי זה?
שום דבר
רע. מה?
שום דבר
רע. הנביא? הנביא לא באמת יודע מה קורה. עכשיו נחריף את השאלה שלך. הוא לא סתם, הוא המשרת של הנביא, הוא הכי צמוד אליו, לא מבין, והוא חושב שהוא יכול לעבוד עליו? מה הקטע שלו? הוא חי ליד הנביא, הוא רואה כל היום את הניסים שלו, נכון? רואה כל היום את הניסים שלו, והוא עבד עליו, כאילו עבד עליו, הלך את מית הכסף. עכשיו שהנביא אומר לו, איפה היית? לאן הלכת? הוא עונה לו, הלכתי לשום מקום. משתמע, הוא בטוח שגם כשהוא יגיד את זה לנביא, הנביא לא ידע. כלומר, הנביא לא יודע באמת. הנביא לא באמת רואה ויכול להפריך את השקר הזה. איך זה הגיוני? הרי הוא ליד הנביא. מה אתם אומרים?
הוא חושב שהנביא קורא את האנשים ויודע מה הם עשו, הוא לא באמת יודע. אז אם הוא יצליח לבלף אותו מספיק טוב, הוא לא יעלה על השקר שלו אף פעם.
איך? רובד מוסרי אחד, הוא חושב שמה שהוא היה עושה זה בסדר. זה לא באמת רע מה שהוא עשה. ממילא הנביא לא באמת יקלוט את זה. כי הנביא קולט את הרשעה, אבל באמת אני עשיתי בדבר נכון. זה לא לא נכון מה שעשיתי. זה לא לא בסדר.
למה הוא משקר?
מי? או שהנביא הוא תם, הוא מצטדק יותר מדי, או שהוא לא חושב באמת שמה שהוא עשה זה דבר לא נכון, ובמילא הנביא לא יזהה אותו. אבל עומק העניין הוא מסתתר מאחורי זה, הוא באמת חושב שהנביא לא יראה. בואו אני אקשה לכם את זה יותר מהפרשה. אתם מכירים את הפרשה של השונמית? כן, שמעתם אותה באיזה הפטרה או שתיים, אם לא פיצחתם גרעינים בחוץ, או קראתם עלונים, או דיברתם עם החבר'ה בזמן ההפטרה כנהוג בבתי הכנסת של המזרוחניקים. בסדר? טוב, לא אמרנו כלום. בואו נערוץ את הפרשייה הזאת בקצרה, כי שימו לב, היא הפרשייה הראשונה שגיחזי מופיע. לפני הפרשייה הזאת אין לאלישע משרת, אין לאלישע נער. בסדר? בפרק ב' אליהו עולה השמיים, הסקירה מהירה. בסוף ב' הסיפור עם הנערים הקטנים, עוד פעם נערים, שמים לב? כל הזמן לסביב אלישע סוגיית הנערים. זה אחד החידושים כנראה הגדולים אצל אלישע. הוא מלמד מה חיצוני ומה פנימי. אחרי זה מלחמת מואב, שם אנחנו פוגשים בפעם הראשונה את אלישע כנביא, פסוק י' א', ויען אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר פה אלישע בן שפט אשר עסק מים על ידי אליהו. פרק דלת, הסיפור המפורסם עם השמן, ואנחנו מגיעים לדלת ח'. והיא היום יעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה, אצלנו איש גדול זה שם קוד לגאה, אבל מפה מהפרשה עולה לא. אז אחת מן השתיים, או שרק אצל גברים זה ככה, שהאגו שלהם נופח, אז אצלם כשאתה גדול זה אגו חיצוני בלי כלום פנים, אצל נשים לא, או שהביטוי הזה הוא דו משמעי ועליו משחק המקרא בפרק הבא. האישה השונמית, הועיל והיא צדיקה, היא באמת אישה גדולה, והאיש גדול של נאמן זה גדול רק מבחוץ אבל לא בפנים. זאת אומרת, צריך לעקוב מאוד מדויק אחרי הביטויים נער קטן ואיש גדול, אישה גדולה ונערה קטנה, ולראות בכל מקום איך משתמשים בהם. כי תחזרו פרשייה, תחזרו דף אחד אחורה, שני דפים סליחה, ויעל משם בית אל והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו ויאמרו לו, עלה קרח, עלה קרח, עשית מספר אחד, אה? אוי ובוי. ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם השם, ותתן השתיים דובים נייר ותבקענה מהם 42 ילדים ולא נערים קטנים. כי נער קטן שמה זה כנראה נער קטן במובנו הנמוך, נערים מנוערים, מנוערים מן המצוות אומרים חז"ל. יש נער קטן ויש נערה קטנה, בסדר? ופתאום הם הופכים לילדים, כי כנראה במעשה התגלה מה באמת היה שם. נכון, גם אצלנו בהתחלה כשהם מביאים את זה הם נערים, אחרי דבר ישלח את האנשים. אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם, ואם ידי עוברו יסור שם לאכול לחם. אני מדלג ביום אל פסוק י"ב, והיא היום ויבוא שם ויסור אל העלייה וישכב שם, ויאמר אל גחזי נערו, אל גחזי נערו, קרא לשולמית הזאת ויקרא לה ותעמוד לפניו. זה הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את גחזי. ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרת אלינו כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? יש לדבר לך אל המלך או אל הצבא. ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת, לא צריכה כלום. ויאמר, ומה לעשות לה? ויאמר גחזי, אבל בן אין לה ואישה זקן. בכלל למה הוא נדחף? תסתכלו עוד פעם. ויאמר גחזי נערו, קרא לשולמית הזאת, הוא לא קורא לה לבד הנביא, הוא מדבר אליה דרך גחזי. גחזי הוא המתווך, נכון? שמים לב? ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרת אלינו כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? יש לדבר אל המלך, אל המלך או אל שר הצבא. ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. אז הנביא אומר לגחזי, ומה לעשות לה? הוא לא אומר מה לעשות לך, אומר תשאל אותה בכל זאת מה לעשות לה. ואז במקום לשאול אותה, ויאמר גחזי, אבל בן אין לה ואישה זקן. זאת אומרת, אחד, תפקידו של גחזי כאן הוא מתווך בין הנביא שלא מדבר ישירות אל האישה, לגודל קדושתו כנראה. גחזי הוא מתווך בין הנביא הקדוש, ככה היא הרי קוראת לו, איש אלוהים קדוש הוא. הנביא הוא קדוש, האישה מתביישת, צנועה, מתביישת לדבר איתו, מי מתווך ביניהם? גחזי. אבל פתאום באמצע הוא עוזב את תפקיד המתווך והוא מדבר, הוא אומר, אופ, הלו. שימו לב לטעות הזאת, כי היא תסביר הרבה מהדברים לאורך הפרק. ויאמר קרא לה, ויקרא לה ותעמוד בפתח. היא לא נכנסת, היא עומדת בפתח, היא צנועה, איש האלוהים קדוש, רק בתווך יש שם מישהו שמתווך. ויאמר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן. ותאמר על אדוני איש האלוהים, אל תחזה בשפחתך, אני כבר 30 שנה לא ילדתי, למה אתה מוכר לי אשליות? אבל ותער האישה ותלת בן למועד הזכה את חיה כאשר דיבר אליה אלישע. ויגדל הילד, יוצא אל אביו ולקוצרים, מת בדרך, ותלך אל איש האלוהים, פסוק חפה, אל הר הכרמל, ויקראות איש האלוהים אותה מנגד, עוד פעם מופיע. שימו לב, הנביא לא מחכה שהיא תגיע, הוא שולח את גיחזי, עוד פעם גיחזי, בתווך בין הנביא לבין השונמית. ויאמר אלך ויאמר אל הגיחזי, אל גיחזי נערו, הנה השונמית עליו, ואתה רוצנה לקראתה, ועוד פעם תתווך ואמור לה, השלום לך, שלום לאישך, שלום לילד. אבל היא לא סופרת את גיחזי, אומרת לו שלום, זוז, הולכת. ותבוא אליש האלוהים אל הער ותחזק ברגליו, אבל שימו לב, מי נדחף באמצע? גיחזי, עוד פעם. והיגש גיחזי להודפה. אבל איש האלוהים עכשיו גם מתערב, ויאמר איש האלוהים הרפה לה, כי נפשה מרה לה, והשם העלים ממני ולא יגיד לי. ואז היא חוזרת, ותאמר השאלתי בן מעת אדוני, הלא אמרתי לא תשלה אותי. זה אותו משפט שהיא אמרה לו בהתחלה, היא חוזרת עליו אותו דבר עכשיו. בדוסיח הישיר ביניהם, תמיד היא אומרת את המשפט הזה. אבל עוד פעם חוזר המתווך, שיבו לב. ואומר לגיחזי, חגור מותניך, וכך משענתי בידך, ולך, כי תמצא איש לא תברכנו, וכי יברכך איש לא תעננו, ושמת משענתי על פני הנער. היא לא מבטרת, לא אומרת, לא רוצה גיחזי, ואת אומר, אם הנער, הכל על הכיפק, חי השם וחי נפשך, היא מעזבקה. ויקום וילך אחריה. אבל גיחזי עבר לפניהם. וישם את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין קשב. וישוב לקראתו ויגד לו לאמור, לא הקיץ הנער. ואיזה אלישע מחיה את הנער. מה הסיפור הזה? חז"ל אומרים דבר נפלא. אומרים, על קח את משענתי ולך, וקח בידך ולך. אומרים חז"ל, גיחזי לקח את המשענת והוא עשה שני דברים. אחד, הוא הלך עם המשענת ואמר לכולם, אמרו לו שאל גיחזי, לאן אתה הולך? מה ענייני? הוא אומר, אתה לא יודע מה הולך לעשות, אני הולך חיות ילד. לא רק זה, חז"ל אומרים שהוא שם את המשענת על פני כלב בדרך והחיה אותו. מה הסיפור הזה שחז"ל רוצה? מאיפה הם ידעו את זה? מאיפה הם הגיעו דווקא לדבר הזה? מאיפה הם הוציאו את זה פה מהפרק הזה? איפה זה נמצא בפשט? קשים החיים, נו, לחשוב, לחשוב! איפה כתוב שהוא החיה כלב? איפה כתוב שהוא התגאה בזה שהוא הולך להחיות מתים?
שהוא?
הוא לא רדף, הוא הלך לפניהם. מי? לא כתוב שאמר לה נפתוח את הבעיה, הוא עדף אותה מפני איש האלוהים. זה נכון. מה הוא עושה כשהוא עודף אותה מאיש האלוהים? מה הוא עושה בזה? מה הוא אומר לה? הוא לא אומר לה, אני אפתור לך את הבעיה. לא. איך? אלא? מה אפשר? מחנה יהודה... חמן טבי היה עובר, כולם היו מנשקים לו את הידיים, לא היה מריר, רב עובדיה גם. ראית אותו פעם נכנס לאיזה? לא מושך את הידיים.
כי אני מה?
נער איש האלוהים, זה נכון, זאת אומרת, אבל מה התפקיד שלו? המתווך. כי אני המתווך, את לא יכולה להגיע אליי את לא יכולה להגיע אליו, את צריכה לעבור דרכי. הכל צריך לעבור דרכי. תחזור עכשיו להתחלה. לא רק זה, זה גם מוכח. אלישע אומר, לוקח את משענתי ולך שים על פני הנער. המטרה הבסיסית הייתה, שהמשענת תעורר את הנער. הרב כותב באורות הקודש, שזה כמו החמור של פנחס בן יאיר, שהיה אוכל מעשרות, שלא היה אוכל בלי לאכול מעשרות. זאת אומרת, הקדושה של איש האלוהים היא כל כך גדולה שהיא נמצאת אפילו בחפצים שלו. מקלו של רבי מאיר הייתה מלמדו דעת. גחזי הוא המתווך שהתבלבל בתפקידו. כל כך התבלבל בתפקידו עד שבסופו של דבר בפרשה שלנו הוא גם כבר מגיע למקום שבו הוא מתווך שיכול לעבוד על אדוניו, מתווך שהפך להיות המטרה, משרת הוא בהקשר כאן. תסתכלו בהתחלה, עוד פעם נקרא את ההתחלה. ויאמר לגיחזי, קרא לשונמית הזאת ויקרא לה ותעמוד לפניו. הנה התפקיד המקורי למי ששאל מה הוא עושה אצל זה. כן, שאתה נמצא ליד איש האלוהים כל כך גדול, שאתה נמצא ליד אדם כל כך עצום, ודרכך עוברות המון בקשות, ולא רק זה, דרכך גם עוברות פעולות כל כך משמעותיות, כמו להחיות מתים. אם אתה זז 2 סנטימטר אחד הצידה, אתה מתבלבל. כתה כוח יש לך ביד, אתה מתבלבל. המתווך, בסדר? הופך את היותו מתווך, את היותו משרת, את היותו סוכן להבאת הקדושה אל האנשים וחיבור האנשים אל הקדושה, הוא הופך מזה לדמות בפני עצמה. וכשזה קורה, אז המטרה נהיית להפיק רווחים. הפקת הרווחים שנלמד בפרשה שלנו, השורש שלה נמצא בסוגיית השונמית. בסוגיית הרלש שחושב שהוא משהו. הסיפור שהכנסתי לכם פה על חכם ענטבי הוא לא סתם. היה בירושלים, אחד מגדולי החכמים היה חכם ענטבי. היה מגדולי רבני ירושלים במאה הקודמת. הוא היה עובר במחנה יהודה, כל הם היו רצים, נשק לו את היד ו... עכשיו יש לו שמש, זה גם עבדקן כזה, חלק מהאנשים היו מתבלבלים, היו אומרים לו תתן ברכה וזה וזה, אז הוא ככה שמש מרוב המפסוד מעצמו, עד שפעם אחת חמנתה והסתובב אליו ואמר לו תיזהר, בסוף הוא תאמין בזה. זה הסכנה הגדולה כשאתה קרוב לאיש האלוהים, קרוב לאיש האלוהים, לא רק קרוב, אתה, תפקידך האמיתי הוא באמת לתווך אל הקדושה. לתווך, להגיד את דבר הנביא לאישה, להגיד את דבר האישה לנביא, זה בדיוק התפקיד שבו הוא מופיע לפנינו בפעם הראשונה. תקלו. ויאמר אל גיחזי, נערו קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה ותעמוד לפניו. הנה, היא עומדת לפניו. זה שם קוד. המידה של צניעות, של ענווה, של הכרת הגודל. ויאמר לו, אמור נא אליה. הנביא עושה אותו מדבך, נכון? כן. הנה נחרת אלינו כל החרדה הזאת, מה לעשות? יש לדבר לך אל המלך או לשר הצבא. והיא עונה, ותוך עמי אנוכה יושבת. ויאמר הנביא אל גיחזי, ומה לעשות לה? כאן מתחילה הפריצה של גיחזי, הבלבול של גיחזי, פה בנקודה הזאת. ויאמר גיחזי, אבל בן אין לה ואישה זקן. הרי הנביא מדבר, הוא מדבר כללי, הוא לא אומר, ויאמר הוא מה לעשות לה. לכאורה הוא חצי מדבר על גיחזי, כי הוא לא כתוב ויאמר לה, ובכל זאת מה לעשות לך. אבל פה מתרחש השינוי אצל גיחזי, בנקודה הזאת. שהנביא אומר לחלל האוויר, ויאמר מה לעשות לה. וגיחזי זז מעמדת המשרת, זז מעמדת הנער, והופך לאישיות בפני עצמה, אבל בן אין לה ואישה זקן. דק. במקום שבו גיחזי מתחיל להחשיב את עצמו ולא להיות תפל לגמרי לאדוניו, במקום שגיחזי מתבלבל והוא בטוח שבגלל שהוא העין של אלוף הפיקוד אז הוא אלוף הפיקוד ומתחיל לעשות אתה תיכנס, אתה לא תיכנס, אתה סתום את הפה, סליחה, מי אתה? תגיד תודה שבגלל קיבלת סרן, סליחה, אני עוזר של אלוף הפיקוד, מה אתה רוצה פרוטקציה להגיד לכאן, להגיע לשם? סליחה, אתה התבלבלת, הכוח שלך ומכוח אתה רק היד של בעל הסמכות האמיתית, אתה התבלבלת, את מזכירה בסך הכל, סך הכל מזכירה, את לא המנכ״ל, את סך הכל המזכירה, תפקידך לעזור לאנשים, לכמה שיותר אנשים להגיע למנכ״ל ולקבל פתרונות. מה פתאום? את מי שאני רוצה אני מכניסה, את מי שאני רוצה אני לא מכניסה. אתה מוצא דבר אליי יפה, אני אקדם את התפסים שלך, אתה לא דבר אליי יפה. זה המתווך שהתבלבל בתפקידו. זאת הקרבה לעוצמה, בסדר? אבל קרבה לעוצמה של אנשים מיוחדים, של המשרתים, של הנערים. תראו עכשיו את הסדר. נאמן שהיה הוא עצמו העוצמה, פתאום נהיה נער קטן. אבל דרך זה נחשפת בעיה, סוגיה אחרת. סוגיה של אנשים שהם בתפקידם מוגדרים כנערים, אבל משהו מתבלבל להם, והם חושבים שהם בעצמם הנביא. עד כדי כך שבסוף הם מאמינים שאני עצמי, אני הנער, יכול לעבוד על הנביא. זה פרשייה. זה פרשייה לכל מי שימצא את עצמו, רלש הרמטכ"ל, עין מגד, מזכירה, פקיד, אבל פקיד שיושב על איזה צומת. ואתה בשנייה יכול להתבלבל, למצוא את עצמך נהג של המפ"י, ועכשיו הוא פותח מאפיות, שלמות. פה הוא זורק מילה בשביל זה, עולם שלם. עולם שלם של פרוטקשן. אבל שהוא מתחיל מהבלבול שלך עם עצמך בכלל. האם אתה משרת ציבור? או שאתה עסוק שאתה חושב בסופו של דבר שהכוח נמצא אצלך. השלב הבא מזה שהכוח נמצא אצלך הוא שמה שאתה שם במרכז זה האינטרסים שלך. מה, לא נגזור איזה קופה קטנה? אוהל, קצת כסף, שני בגדים, ייקח לנו מאומה קצת. את הפרשה שלנו על גיחזי שלוקח מנאמן, היא לא עומדת בפני עצמה, השורשים שלה נמצאים עוד אחורה. בסדר? שורשים שלה נמצאים עוד אחורה. בבלבול של גיחזי, שמה, עם השונמית. עם מי מחיה את המתים? אתה? המשענת? או הנביא? זה הבלבול. ולכן ברגע שגיחזי הולך ואומר, תראו, כל אומרים לו, גיחזי, לאן אתה הולך? מה קורה? מה העניינים? אומר, חבר'ה, מי אתם בכלל? אתם יודעים מה אני הולך לעשות? בוא נה, הסמרטוט, אתה הנביא מחייד, אתה רק יד של הנביא. מה פתאום? הוא מזמן כבר לא משרת הנביא. הוא מזמן כבר הפך להיות מתווך בשם עצמו. ממילא השלב הבא יהיה שגם הקרבה שלו של הנביא תנוצל לקידום האינטרסים האישיים שלו. זה הבלבול, זאת הסכנה הגדולה. קרבה לעוצמה מבלבלת אותך מי אתה וגורמת לך בסופו של דבר לדאוג רק לאתה הזה במקום למלא את התפקיד שלך, במקום לתווך בין הקדושה לבין האנשים ובין האנשים לבין הקדושה. אתה מתחיל לחשוב שאתה הקדושה, אתה כבר לא נער ולא משרת, שאתה הקדושה או העוצמה. והשלב הבא אתה מכוון את כל הקרבה שלך לקדושה כדי לדאוג לצרכים שלך. מסוכן. נשלים את הפרשייה הזאת בשנה הבאה, לא? כן, שנה הבאה. כן.
הרב, איך יגיד שאישה מחזיקה זה?
לא, זה שאל גם איך? אליאב. זה בכלל לא הסוגיה. זה המקרא, הוא בא ללמד אותך כמה מסוכן לעבוד ליד הנביא. עד כמה אפילו ליד הנביא יש קדושה, יש טהרה, יש התעלות. והיה בין אחד מהאדמורי החסידות, היה אחד האדמורים, קראו לו רב לייב משרת. הוא היה משרת של אחד האדמורים, ודרך זה הוא התעלה ונהיה בעצמו אדמור. זה אופציה אחת. ואופציה מוסרית שנייה היא שכשאתה נמצא ליד הנביא ואתה לא מפוקס, אז יכולה לצאת מזה השחתה מוסרית חריפה, מאוד חריפה. ודווקא בגלל שאתה כל כך קרוב לנביא, ולכן העונש הוא כל כך נורא. וצרת נאמן תדבק בך ובזרעך, בך ובזרעך, מה כתוב בפסוק? עד עולם. לצרת של נאמן יש תיקון. זה הפרק הקודם לימד. אבל אלישר מלא גיחזי לא. וצרת נאמן תדבק בך ובזרעך עד עולם. יש איזה סיפור נפלא בסיפורי חסידים, נביא אותו שבוע הבא אולי, של הרב זווין. מכירים את הספר הזה, סיפורי חסידים? ספר שבאחד העיירות היה רב, שהיה כאילו רב של איזה עיירה פשוטה. מרוב שהוא היה כזה, זה, אז האנשים, אנשי העיירה, רצו להזדקות עליו. אמרו, מה, הוא לא איזה. אז השמה של העיירה אמר להם, מה קרה לכם? הוא צדיק וזה וזה. אמרו לו, מה אתה מבין? אתה סתם שמש וכל מיני דברים כאלה. אז הוא חפר להם, אמר להם, לא, כן, הוא צדיק. אז אמרו לו, במה הוא צדיק? אז הוא אומר, כל פעם שאני בא להעיר אותו בלילה, אני רואה כאילו אצלו שני אנשים שבאים אליו, ואחרי שהם הולכים, בא עוד איזה איש אחד ושואל, איפה האנשים שהיו פה קודם? אז הוא הלך לרב ושאל אותו, מי האנשים האלה? אז הוא אמר להם, זה אליהו ואלישע. לא רק היה לו גילוי אליהו, גם היה לו גילוי אלישע. זה אליהו ואלישע. ומי האיש הזה שבא אחריהם? זה גחזי. אמר לו, למה הוא בא אחריהם? אז הוא אמר לה, כי הוא רודף אחריהם כל הזמן כדי שיתנו לו תיקון. ועוד לא הגיע הזמן שלו לקבל תיקון, אז הוא ממשיך לרדוף אחריהם. ננתח את הסיפור הזה בפעם הבאה, אבל בינתיים, הסיפור הזה הוא מחדד בדיוק את מה שזה. השאלה היא לא איך הנביא מחזיק איש כזה. בכלל לא הנושא של הסיפור. הנושא של הסיפור הוא הסכנה הגדולה כשעובר דרך הידיים שלך הרבה כוח. בסדר? הידיים הרבה כוח, ואתה מתבלבל בעמדת המשרת. אתה מתבלבל. אני חושב שסיפרתי לכם את הסיפור הזה, אבל אני אחזור עליו עוד פעם. אמר לי, זה איש מאוד חשוב בציונות הדתית, שמגלגל הרבה הרבה כסף. הוא למד כמה וכמה 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 שנים לפניי בכפר רואה, אצל הרב נריה. אז אמר לי, המזל שלי היה שכשנכנסתי לעולם הכסף, רציתי ללכת לעשות כסף. הרב נריה אמר לי, אתה לא הולך לשום מקום, אתה בא לפה לעבוד אצלי. מזלי, אומר, שנהייתי שמש של הרב נריה. כי אחרת, כל כך הרבה כסף עבר לי תחת הידיים מאז, שבקלול יכולתי להתבלבל ולחשוב, אלה היו המילים שלו, ולחשוב שאני משהו. אפילו שאתה עובד על בדברים מאוד ערכיים, עושה דברים מאוד חשובים ועובר חתכת היד המון דברים משמעותיים, החלטות, אתה עוזר של המנכ״ל הכי חשוב, של מנכ״ל משרד הבריאות, של, בסדר? זה אלוף, מה יושב על הדברים הכי קריטיים, אלוף אמן. תיזהר לא להתבלבל. זה הסיפור כאן. לאנשים הכי טובים יכולים להתבלבל. ואז התוצאה היא שנוצרת עמדה מאוד מסוכנת. גיחזי עדיין רודף אחרי אלישע לקבל תיקון ולא מצליח. בסדר? טיבה טובה, טיבה וחתימה טובה.